ברוכים הבאים למפת התלמוד, שיעורי גמרא המבוססים על הש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא דרך שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום בבא בתרא דף ט. אנחנו מתחילים 13 שורות מראש העמוד. אנחנו ממשיכים בסוגיה של צדקה, כפי שהזכרנו בשיעור הקודם. בצד, בשוליים, אתם רואים הנושא, כתוב פה, סומכים על גבאי צדקה והקדיש, כוונה גבאי הקדיש, ולא עורכים איתם חשבון. הגמרא, תנו רבנן, אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה, ולא בהקדיש עם הגזברים. אנחנו לא עושים חשבון איתם, איפה, לאן נתתם את הכסף שגביתם, ואף הפי שאין ראיה לדבר, למרות שאין ראיה חותכת או ברורה או ישרה לעניין גבאי צדקה, זכר לדבר, רמז לזה יש. הפסוק שאנחנו נצטט עכשיו הוא פסוק בעניין גזברי הקדש. אז מה שהברייתא כאן אומרת שאין ראיה לדבר הזה, אין ראיה לענייני גבי צדקה, לזה שאנחנו לא עורכים איתם חשבון. שנאמר, הפסוק אומר, ולא יחשבו עם אנשים אשר ייתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה, כי באמונה הם עושים. רואים שסומכים עליהם ולא עורכים איתם חשבון. אבל מזה אנחנו נסיקים גם כן לענייני גבאי צדקה. אמר רב אלעזר, אף הפי שיש לו לאדם גזבר נאמן בתוך ביתו, יצור וימנה הכספים, תמנת הכספים ותקשור אותם, תקשור את הכספים בארנק, לפני שאתה נותן לו את הכסף. שנאמר הפסוק שמה, שבאותו מאותו מקור שציטטנו בברייתא לפני כן, כתוב ויצורו וימנו. אז נכון שלא עורכים איתם חשבון אחרי המעשה, אבל לפני שאתה מוסיר להם את הכסף, תמנע אותם ותדע כמה נתת. בצד יש לנו הנושא, מבנה, ורואים את הצורה של המעוין. אנחנו נראה מחלוקת רב הונה ורב יהודה עם בודקים הנזקקים למזון, או נזקקים לכסות, לביגוד. אנחנו גם נדגיש בהמשך את המילים עם צורת בית כתיב קרינן. וזה הבסיס למחלוקת הנעל. יהיה מחלוקת רב הונה ורב יהודה למה בודקים לפני שנותנים, לעניין מזון, לפני שנותנים מזון או לפני שנותנים ביגוד. ומה הבסיס למחלוקת? אמרנו, האם אנחנו נתייחס, כי שניהם מתייחסים לאותו פסוק, אבל האם נדגיש את הצורה שהפסוק נכתב, או הצורה שבו אנחנו כותבים. לפעמים יש אותיות שהם נראים כך, אבל קוראים אותם אחרת. עכשיו הגמרא. אמר רב הונא, בודקים, כוונה חוקרים, לוודא שלא מדובר פה ברמאי, בודקים למזונות ואין בודקים לכסות. מאיפה יודעים את זה? אי בית אי מקרא, אם תרצו נביא פסוק להוכיח את זה, אי בית אי מסברה. אי בית אי מסברה, היי, אדם שעומד בפניך ערום, כמבזי. זה ביזיון בשביל, אז רוצים לפתור את הביזיונות כמה שיותר מהר. אז לא חוקרים אותו, עומד, הוא צריך ביגוד, תיתנו מיד לפני שחוקרים אם הוא צריך או לא. והי, מי שרעב, לא כמבזי. והיא בעת אי מקרא. בעניין מזון כתוב, הלו, עכשיו אנחנו נקרא את הפסוק, אבל בתקף נראה שאנחנו נדגיש לא צורת הקריאה, אלא הצורה שבו מופיעים האותיות. מה כתוב? הלא פרוס לרעב לחמך. אז המילה פרוס בשין כתיב ובמקום סמך, ועקב כך פרוש, לשון לפרש, פירוש, פרוש, לפרש האם האדם הזה לא רמאי, הוא באמת צריך, ועד הרב לה, ואחר כך, אחרי שאתה פורה, מפרש, אז לרעב לחמך, אז תיתנו. והתם, בניין כסות כתוב, והתם כתיב, כי תראה ארום וכיסיתו. מה, איך רואים פה עניין של מיידיות? כי תראה. לאתר, מיד שאתה רואה, לפני שאתה חוקר, מפרש, תן לו את ה... תן לארום את הכסות. ורבי יהודה אמר, הוא חולק על יהודה, הוא אומר, בודקים לכסות, והם בודקים למזונות. אי בעיתי מסברה, אי בעיתי מקרה, אי בעיתי מסברה, היי כמצער עלי. בן אדם רעב, הוא עומד, הוא סובר צער, הוא כעת עומד בפניך בצער, רעבון. והי לו כמצר אלי, אין לו בגדים, אבל הוא, במיוחד אם זה עונת הקיץ למשל, הוא בוודאי לא עומד בצר, אולי אפילו נוח לו ככה. אי בידי מקרא, הכה בניין מזון כתיב, הלא פרוס לרעב לחמך. זה אותו פסוק שציטטנו מקודם, אבל כאן רואים שהמילה פרוס מופיע עם סמך פרוס לאלתר וכדקרינן. כאן הדגש הוא צורת הקריאה של אותו מילה. אז מיד אתה הלא פרוס, כוונה ציווי לתת לו מיד, וזה הסמך או הבסיס הקריאה, איך אנחנו קוראים את זה, את הפסוק בפועל. והתם כתיב בניין ביגוד כתוב, כי אותו פסוק שרבונה ציטט, כי תראה ארום וכיסיתו, עם הבנה אחרת, כשיראה לך, כשזה ברור לך שהוא לא רמאי, אז תיתן לארום את הכסות. תניה קבעתי דרב יהודה, שלכסות בודקים ולא למזונות. אמר קסומי, בן אדם אומר, אני צריך כסות, בודקים אחריו. פרנסוני, אני צריך מזון, אין בודקים. זה כפי שיטת רב יהודה. תנן התם. לפני שנתקדם עם המקור הבא, בצד יש לנו נושא. אחד, כמות מזון שנותנים לעני. שניים, דינו של עני המחזיר על הפתחים. מה זה מחזיר הפתחים? זה בניגוד למי שמקבל תשלום מקופת הצדקה שמחלקים לו, הוא דואג לעצמו, הוא יודע איך לדפוק בדלת, לבקש נדבות. הגמרא, תנן התם. אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום, מכיכר בפוניון, מארבע סעים בסלע. אם יש עני שהוא מסתובב מעיר לעיר, והוא מגיע לעירך, ואתה אחראי על חלוקת מזון, המינימום שתיתן לו, שמגיע לו, זה כיכר, זה כיכר בפוניון. פוניון זה סכום כסף. כיכר, כיכר לחם שאפשר לקנות בפוניון באותו זמן שאפשר לרכוש ארבע סעים, זה מידת כמח פה, ארבע סעים בסלע. סלע זה מטבע, מטבע הרבה יותר גדול מפוניון. אחרי כל החישובים יוצא כך שאותו כיכר הוא בגודל, הוא במידת רבע קו. זה מידה שידוע בגמרא, רבע קו, ככה הוא נותנים לעני שעובר ממקום למקום. לן, אם הוא מחליט להישאר לילה, נותנים לו פרנסת לינה, צורכי לינה, ובסוגריים הגמרא תסביר את זה, זה הגמרא פה נכנסת לאמצע הברייתא עם הסבר, ואחרי הסוגריים המקור ממשיכה שבת, הוא יישאר שם לשבת, נותנים לו מזון שלוש סעודות, כנהוג בשבת. דילגנו את הקטע בסוגריים, מהי פרנסת לינה? אמר הפאפה, פוריה, זה מיטה, ובסדיה, וקרית לתת מתחת לראשו. תנה, אם היה מחזיר על הפתחים, אם מדובר בעני, בעני שלא רק מגיע למקום ומתיישב במקומו, אלא הוא דופק בדלתות, אין נזקקין לו. רש"י אומר פה, אין נזקקין לו לתת מעות מן הקופחי שלמד לחזר על הפתחים דיו, וכך הוא ידאג לעצמו. הגמרא והמעשה הוא עניה דה ומחזיר הפתחים דתה לתמיד רפפה. היה אחד כזה שידע איך לדפוק על הדלתות והגיע לרב פאפה, לא מזדקק לי. רב פאפה לא נתן לו אפילו פרוסה. אמר לי רב סמה ברי דרב יבל רב פאפה, אמו לא מזדקק לי, אם אתה לא תתייחס אליו לתת לו אפילו משהו קטן, הנה שאחרינה לא מזדקק לימות, אחרים גם כן לא ייתנו לו, מה והוא שאתה בן אדם ימות. אמר לי, אז רב פאפה ענה לו, והתניה, אם היה אני המחזיר על הפתחים, אין נזקקין לו. אם הוא דופק בדלתות, אז לא צריכים לתת לו. רואים מהקונטקסט של הגמרא שרב פאפה היה מנוי על קופת הצדקה, ומי שבא אליו אז בא עם ציפייה, עם ציפייה לקבל מקופת הצדקה, ורב פאפה סירב לתת לו מתוקף הברייתא שאין נזקקין לו. אמר לי, אז רב, אחרי שרב פאפה ענה, רב סמה משיב לו, אין נזקקין לא למתן המבואה, מה שכתוב בברייתא, אין נזקקין כוונה הרבה, אבל נזקקין לא למתנה מועטת, אבל משהו כן צריך לתת לו. והוא נימק את זה כבר, אם אתה לא תיתן לו כלום, אז אנשים רואים שלא נותנים לו, אז כולם לא ייתנו לו, אז מה יהיה? בצד יש לנו המבנה עקב הופעת צורת אני קורא לזה הרגש, זה שני מימרות של רב אסי בעניין צדקה. אז רב אסי פה ועוד שתי שורות עוד פעם הוא מתייחס לצדקה. אמר רב אסי, לעולם על ימנע אדם עצמו מלתת שלישית השקל בשנה. אם שואלים מה המינימום שאדם צריך לתת לצדקה, ככה, שלישית השקל, שנאמר ועמדנו עלינו מצוות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו. בתוספות בסוף העמוד שנאמר ועמדנו עלינו מצוות ואף אגב דייקר גבי בית אלוקינו כתיב, היינו בדק הבית, הפסוק עצמו מתייחס לתשלום מינימלי לצורך בית המקדש, החזקת בית המקדש, כל שכן צדקה. אז אפשר ללמוד מכאן בכל שכן לצדקה. נמשיך בגמרא, ויום רב אסי שקולה צדקה כנגד כל המצוות שנאמר ועמדנו עלינו מצוות. אותו פסוק שהזכרנו עכשיו כתוב ועמדנו עלינו מצוות. מצווה לשון יחיד אין כתיב כאן, אלא מצוות לשון רבים. סימן, זה מה שמופיע בסוגריים, הם מילות מפתח לקטעים הבאים. אנחנו נראה עכשיו, יש לנו מבנה בצד, יש משולשים, מימרות של רב אלעזר בעניין צדקה. אז המילות בסימן הם מייצגים את הנושאים שאליו רבי אלעזר התייחס. יש גדול מקדש משה. אמר רב אלעזר, גדול המעשה יותר מן העושה, יותר זכות, יש יותר חשיבות לזה שגורם לאחרים לעשות. באופן כלי, מי שגורם לאחרים לעשות מצוות, ובאופן פרטני מי שגורם לאחרים לתת צדקה, הוא יותר נחשב מזה שנותן בפועל את הכסף. שנאמר והיה מעשה הצדקה שלו ועבודת הצדקה השגילו בטח עד עולם. אז כתוב בפסוק מעשה, מי שמעשה, מי שגורם אחרים לעשות צדקה. זכה, כוונה הוא זכה למזל, למזל טוב. אז אצלו יקוים הפסוק הלא פרוס לרעב לחמך, הפסוק שהזכרנו מקודם מספר ישעיהו פרק נ"ח פסוק ז', לא זכה. אם הוא לא זכה לתנור, לתת את הצדקה לעניים. אז הפסוק, המשך הפסוק, ועניים מרודים תביא בית. רשי, על זה אומר, עניים מרודים, זו ממשלת רומי, שצועקת תמיד, הבו, הבו, שענו, אנו צריכים. יש גם התייחסות ברבנו גרשום בסוף העמוד, אם לא זכה לתנור לעניים, אף אופי כן יהיו לעובדי כוכבים בשביל שהיה חייב לעניים. באים עניים מרודים, כלומר עובדי כוכבים הרודים לביתו ונטלו בזרוע. נמשיך בגמרא. אמר לו רבה לבני מחוזה, הוא פנה לאנשי מחוזה, מקום מושבו, במטותא מנייכו, בבקשה מכם, עושו בהדי הדדי, כי איך ידלווה לכו שמה במחותה. שכל אחד ידרבן את השני לתת צדקה, כדי שבכך יהיה להם שלום מלכות. כפי שראינו, שאם לא זוכים לתת צדקה כמו שצריך למי ש זקוק לכך, אז יבוא השלטונות וישללו אותם. הגמרא ממשיכה, ויאמר רבי אלעזר, בזמן שבית המקדש קיים, אדם שוקב שקלו, מתכפר לו, נותן שקל, הוא נותן כסף לצדקה, ובזה הוא משיג כפרה. עכשיו שאין בית המקדש קיים, ביתר דיוק, שקל שמוזכר בהקשר לבית המקדש, יש פסוק בפרשת כי תישא, שיש חובה לתת מחצית השקל למשכן, לבית המקדש, ובזה, לפי הפסוק, משיג כפרה. עכשיו שאין בית המקדש קיים, אם עושים צדקה מוטב, היום שאין בית המקדש, אז במקום תרומה לבית המקדש, יש לנו אפשרות לתת צדקה, אז זה טוב. ואם לא, ואם לא, באים עובדי כוכבים ונוטלים בזרוע, ואף על פי כן נחשב להם לצדקה. יש כאן נקודה שבהמשך אנחנו אולי נחזור להזכיר מה שכתוב פה, שנראה פני הדברים גישה אחרת, אבל בינתיים הגמרא אומרת שלמרות שאתה לא נותן את הצדקה ליעד המבוקש, אלא עקב כך שאתה לא נותן, הגויים באים ונותנים בזרוע, נחשב להם בצדקה, שנאמר ונוגסייך צדקה. אמר רבא, היי מילתא, השתאי לי את הבא, מה שאנחנו עומדים לראות. הדבר הבא, סופר לי, מי סיפר לי? יש כאן שם, יש או כינוי, ולכן אתם רואים מרכאות יחידות, מי סיפר לרבא את הדברים הבאים? זה לא שמו פה אולה, זה אולה, המילה הזאת זה מקור עולל, כמו מי שיונק, עולל משגש אורחת הדימי, ביטוי מאוד מאוד מבזה ומשפיד. אנחנו נראה בהמשך הגמרא למה יש לאותו אדם כינוי כזה, עולל שמשגש. רש"י אומר לשון מהומה ושיגעון, שיגש, שיגע את אמו, והדבר סופר משמי דרב אלעזר. מה אותו אדם שיש לו את הכינוי הזה, אולה משגש אוחד דימי, מה הוא סיפר בשם רב אלעזר? מה סיפר לרבה? מה ידכתיב? וילבש צדקה כשוויון. אגב, יש פה משולש ומספר שלוש, כי זה מהסדרה של מימו של רב אלעזר בעניין צדקה. יש פסוק שאומר וילבש צדקה כשוויון. לומר לך מה שוויון זה? שוויון במקרא הכוונה למבוש מתחתי שלוחמים היו לובשים, שנעשה מקליפות כמו קסקסים שכולם עשויים מברזל, ממתכת. היה הגנה מפני חיצים, חרבות, אז הפסוק אומר, וילבש צדקה כשריון, לא מלאך, מה שריון זה? כל קליפה, כל קסקסת של מתכת, כל קליפה קוקה מצטרפת לשריון גדול, לבגד שלם, אף צדקה, כל פרוטה פרוטה מצטרפת לחשבון גדול. רבי חנינא אמר מהך, אותו רעיון רואים מפסוק אחר, וכבגד עדים כל צדקותינו. הדגשנו את המילים בגד וצדקה. מה בגד זה קונימה מן הכל חוט מצטרפת לבגד גדול, אף צדקה שהושפתה פה לבגד, כל פרוטה פרוטה מצטרפת לחשבון גדול. יש כעת קטע בסוגריים, אחרי הסוגריים אפשר לדלג, רואים את הסימון של אורך הסוגריים, אנחנו מגיעים לעוד מימרה של רבי אלעזר. אמר רבי אלעזר גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבנו, וזה בעזרת השם נגיע לזה אחר כך. בתוך הסוגריים יש פה הערה שכתבנו בשוליים, יש כוכב, והערה אומר, בתוך הסוגריים הגמרא מביאה הסיפור למה הוא נקרא אולה משגש אורחת הדימי. אנחנו נראה מי זה, אבל למה הוא נקרא כך. אחרי הסוגריים הגמרא חוזרת לדבר על מעלת הצדקה. הדגמנו את זה בקפיצה שעשינו. עכשיו בתוך הסוגריים יש לנו בצד נושא, מניין למצורע. בימי ספורו, קודם כל מה זה מצורע? אני יוצא מהנחה שכולם מכירים מה זה מצורע, הרי יש פרשת תזריע ומצורע בספר ויקרא, שהפרשיות האלו מרחיבות דיבור בעניין הזה של צרעת. אדם שהיה מצורע בתום תקופת הצרעת, שהיה מצורע מוחלט, מוחלט כוונה שהכהן פסק שיש לאדם נגעים שמחייבים אותו להישאר מחוץ למחנה, אם זה מדובר במדבר או מחוץ לעיר מוקף חומה, בזמן ערי מוקפות חומה בארץ ישראל. אז בתקופה הזאת הוא נקרא מצורע מוחלט. ברגע ששמים לב שהנגע שהיה עליו מצטמק, נעלם, אז הכהן פוסק שהוא עכשיו מתחיל תהליך של טהרה. התחלת אותו תהליך הוא על ידי פרוצדורה של הבאת ציפרים, אחד נשחט ודמו מתיזים את דמו, והשני, הציפור השני נשלח לעוף משם. לא ניכנס לכל הפרטים של הנושא של שני הציפורים, אבל זה רצוי רק להדגיש שזה לא מדובר בקורבנות, אלא זה נקרא לזה זה טקס שמסמל להתחלת התרה. עכשיו אחרי ש עושים הציפורים, יש שבוע ימים, זה נקרא ימי ספורו, סופרים שבעה ימים, וביום השמיני הוא מביא הקורבנות שלו בבית המקדש, קורבנות המצורע. אז אנחנו מתמקדים כעת בימי ימים האלו. לפני כן בתור מצורע מוחלט הוא מתמי, אפילו מתמי באוהל, זה נקרא תומה חמורה ביותר. מה דינו בימי ספורו? כאן הכותרת שלנו, מניין למצורע בימי ספורו שמטמא אדם. וזו שאלת רב אחדוויה לרב ששת. אנחנו בקטע הזה בסוגריים משתמשים במשולשים שמתפחים כל כמה שורות, ובמבנה שלנו אנחנו קוראים למשולש מעקב. השפיץ למעלה הוא נחשב תשובות, ואם זה מתפך, חושיות. לפני שניכנס לגמרא, אנחנו נראה מפגש בין רב אחדוויה שפונה לרב ששת עם השאלה הזאת, מניין מהמקור למצורע בימי ספורו, שהוא מתמה. אז רב ששת מנסה לתת לו תשובה, ועל כל תשובה שנותן רב ששת, רב אחתוויה עונה לו, כאילו הוא דוחה את התשובה. ומגיע, אנחנו נגיע למצב שרב אחתוויה מצליח לדחות את רב ששת פעם אחר פעם, והוא מתחיל להרגיש מין אולי תחושה עליונות, או הוא מסתכל לרב ששת בקלילות, הפחתת כבוד הראוי לאדם גדול כמו רב ששת. ואנחנו נראה בסיפור שאותו רב אחתוויה, אמנם הוא נתן תשובות נכונות, דחיות לתשובותיו של רב ששת נכונות, אבל איך אומרים, דרך ארץ קדמה לתורה, ואם אתה לא מתנהג בדרך ארץ, במיוחד אדם גדול כמו רב ששת, אז האדם עלול לשלם את המחיר. וכאן בסיפור בגמרא, רב אחתוויה הזה נהיה אילם, הוא איבד חוש או כוח הדיבור. עקב כך אמו מופיעה. עכשיו אמו, אנחנו אומרים אמו, יש בעצם מחלוקת בין רשי ורבינו חננא שמובא בתוספות, אמו של מי, אבל לא משנה. כעת אמה באה והיא בוכה לפני רב ששת כדי שהוא יגרום לכך שרב אחתוויה שהעליב אותו, שרב ששת יתפלל להחלמת רב אחתוויה שאיבד חוש הדיבור. ליתר הפרטים נראה כעת בגמרא. עכשיו הגמרא, עמי קרולי, בתחילת הסוגריים למעלה, עמי קרולי אולה משגש אוכה דדימי. החץ פשוט מפנה אותנו החזרה לשורה הראשונה שראינו את הביטוי הזה, משגש אוכה דדימי. ראינו לציין את הרבינו גרשום משגש, לפני כן קראנו את הרשי, רבינו גרשום ומשגש מבזה אוכה דדימי, שצריכה להתבזות. זה נראה בגמרא, במה היא התבזתה? במה שדרכה להצניע, שגילתה דדיה בשבילו, כדמר לכמן. נראה את זה בגמרא. אז הגמרא שואלת פה, למה קראו לרב ששת? אנחנו אומרים, לפי פירושו של רשי, למה קראו לרב ששת, אולה משגש אורך דדימי? למה קראו לו כך? דבר מיני רב אחתוויה בר עמי מרב ששת. רב אחתוויה שאל, מניין למצורע בימי ספורו שמטמא אדם? יש כל מיני דרגות בתומה, אבות תומה, ראשון לתומה, יש מאכלים תמאים, יש אנשים תמאים, כלים תמאים. לא כל דבר שהוא תמא מסוגל לתמות, להעביר תומה לבני אדם. אבל מי שהיה מצורע והוא הגיע לימי ספורו, כמו שאמרנו בהקדמה, הוא מטמא אדם. אבל מניין לנו? מה המקור לזה? אמרנו, רב ששת עונה, הועיל ומטמא בגדים, מטמא אדם. אם אדם מסתכל בפסוקים, הוא יראה שהבגדים שאותו מצורע לבוש בהם ביום השביעי, את היום לפני שהוא מביא את קורבנותיו, כתוב וחיבס בגניו. אז מאחר שהוא יש לו כוח לטמות בגדים, הוא גם מטמא אדם. אמר לי רב אחתוויה, אומר, זה לא משכנע, דילמה טומאה בחיבורים שייני. זה שונה, זה חיבורים מחובר, לשון מחובר, כוונה בגדים שהוא לבוש בהן, זה שהם נטמאים זה בגלל שהוא לבוש בהם, וזה שונה. מכאן אי אפשר להסיק טומאת אדם. אז הוא אומר, דילמה טומאה בחיבורים שני, ויש תקדים, דהא הסית נבלה, נבלה זה בהמה שמתה, אדם שנגיד הסית קוראים לתזוזתו, הוא מזיז את זה, הוא נושא אותו, הנבלה מטמא בגדים ואינו מטמא אדם. מי שמסית נבלה, הבגדים שהוא לבוש בהם, צריך להטביל, לתאר את בגדיו, הכוונה בגדיו שהוא לבוש בהם, ולא מוצאים שהוא מטמא אדם ואפילו לא שער בגדים כפי שמובא ברש"י. אז אמר לי, אז חוזרת השאלה, מניין למצוא אשר בימי ספור שמטמא אדם? אני לא יכול להביא הוכחה מבגדיו של אותו מצוא בימי ספורו. אמר לי, אז רב ששת עונה, ואלא שרץ דמטמא אדם מנהלן, מניין ששרץ מת, התורה רושמת שמונה שרצים שהם מטמאים, והם מטמאים אדם. שרץ מת, מטמא אדם, לאו משום דמטמא בגדים, האם זה לא מכוחו לטמאות בגדים? אמר לי, שרץ בהד יכתיב בי, או איש אשר ייגע בכל שרץ. יש פסוק שאומרת לנו, שמלמדת ששרץ מטמא אדם. וזה לא בגלל ששרץ יש בכוחו לטמאות בגדים, אלא שכבת זרע דמטמא אדם. אז רב ששת מנסה לענות לרב אחדוביה, שכבת זרע שזה מטמא אדם מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים את זה? לאו משום דהויל הוא מטמא בגדים, מטמא אדם. אמר לי, שכבת זרע נמי בהד יכתיב בי, או איש לרבות את הנוגע. יש פסוק שאומר שהשכבת זרע מטמא אדם, לא בגלל ששרץ מטמא בגדים. אז רואים, פעם אחר פעם רב אחדוביה דוחה את רב ששת. אהדר לי בבדיחותה, היום אומרים בדיחה, הכוונה שהוא, רב אחדוביה התחיל לענות, לדחות את רב ששת בקלילות ראש, ורש"י אומר בגלל שרב ששת נכשל בתשובותיו. אבל כפי שאמרנו מקודם, דרך ארץ קדמה לתורה, חלש דעתי דרב ששת, הוא יוגיש מבוזה. איש תיק רב אחדוביה ברמי והתייקר תלמודי, הוא נעשה אילם, ולא רק זה, הוא גם שכח תלמודו. עתיה אימי וקבח יקמי. עכשיו כתוב אימי, אימה שלו, של מי? לפי רש"י, אימו של רב ששת. לפי רבינו חננאל המובא בתוספות, אמו של רב אחדוביה. אז בכל אופן, האמא הזאת באה וקבחי קמי בכתה בפני רב ששת, צפחה צפחה ולאשכח בה, היא צעקה צעקה והוא לא שם לה. אמרה לי, אז היא אמרה, חזי לאני חדאי דמצית מניו, אתה רואה את השדיים שאתה בתור תינוק ינקת מהם? עכשיו אני רק רוצה לומר במאמר מוסגר שרב ששת היה עיוור, אז יכול להיות, אז אני רק אומר את זה בפירוש עצמי, שיכול להיות מאוד שהוא לא בפועל ראה, אבל היא גילתה את עצמה בפניו, וכנראה יש איזו מסורת או אחרים שהיו שמו לב לדבר הזה, ובכך היא ביזתה את עצמה כדי להשיג החלמה, תפילות להחלמת רב אחדוביה. זה זעזע, זה הועיל, בא רחם עלי ויצי, רב ששת התפלל עליו והוא החלים. ודעתן עלה מנהלן, אחר שהזכרנו שהגענו לפה בניין מצוא מספור שמטמא אדם, מאיפה? מה המקור לזה? כדתניא, כמו שמובא בברייתא. רבי שמעון בן יוחאי אומר, נאמר כיבוס בגדים. כיבוס בתורה הכוונה הטבלה במקווה, זה טהרת בגדים. נאמר כיבוס בגדים בימי ספורו, ונאמר כיבוס בגדים בימי חלותו. חלותו המצב הקודם שלו, שהוא היה מצורע מוחלט. מה להלן בעניין חלות, בימי חלותו, אנחנו יודעים על אותו מצורע מטמא אדם, אף כאן מטמא אדם. גם פה אצל אותו מצורע בימי ספורו הוא יש לו כוח לטמאות אדם. אמר רב אלעזר, כפי שאמרנו מקודם, חוזרים לנושא של צדקה ומימות של רב אלעזר. גדול עושה צדקה בסתר יותר ממשה רבנו. תהילו, מה הכוונה יותר ממשה רבנו? עוד מעט נתייחס לזה ביטוי די מפתיע, נראה בתוספות איך הוא מסביר את זה, אבל בינתיים אנחנו אומרים שגדול עושה צדקה בסתר אגב, בעניין צדקה בסתר, יש יש הרחבת דברים גם בדף יוד עמוד ב', אז אנחנו נמתין לזה. אבל זה מעלה גדולה לקיים מצוות צדקה בסתר, ועד כדי כך שהוא נחשב יותר ממשה רבינו. תהיה לי במשה רבינו כתיב, כי ירגלתי מפני האף והחימה. שני סוגים של כעס. ואילו, ירגלתי, כוונה, פחדתי מפני אף וחימה. ואילו בעושה צדקה כתיב, מתן בסתר יחפה אף ושוחד בחיק חימה עזה. אז לפי הגישה הזאת, אנחנו נראה עוד מעט שיש גישה שחולקת במידה, בפרט מסוים, אבל כעת אנחנו אומרים שצדקה בסתר הוא יכול לכפות אף וגם חימה, שני סוגי כעס, כפי שאמרנו. ופליגה דרבי יצחק. דיאמר רבי יצחק, אנחנו סימנו עם פס כפול מימרות של רבי יצחק. אז מה שאמרנו כעת הוא חלוק על רבי יצחק. דיאמר רבי יצחק, אף כופה. צדקה בסתר, מתן בסתר, הוא יכול לכפות, הוא להחליש את הכוח של אף, אחד מסוגי הכעס. חימה אינו כופה, אבל זה הוא לא יכול לבטל. אז אם הקדוש ברוך הוא ממלא אף וחימה, לפי רבי יצחק, זה שמקיימים צדקה יכול לכפות את מידת האף, אבל חימה לא. שנאמר, מאיפה יודע רבי יצחק את הדבר הזה? מאותו פסוק, אבל עם גישה אחרת. שנאמר, ושוחד בחיק חימה זה. מה הדרשה? אף על פי ששוחד בחיק, למרות שהוא עושה צדקה בסתר, עדיין חימה עזה, זה עיין בתוקפה. איקה דיאמרי, אמר ביצחק, כל דיין שנוטל שוחד, כאילו יש עוד דרשה של רבי יצחק, יש עוד, עוד גרסה, איך רבי יצחק מתייחס לפסוק ושוחד בחיק חימה עזה. זה איקה דיאמרי, עוד גרסה בהתייחסות רבי יצחק לאותו פסוק. מה זה? כל דיין שנוטל שוחד מביא חימה עזה לעולם, שנאמר ושוחד בחיק, המשך וגומר, חימה עזה. אז דיין שנוטל שוחד להוות את הדין, יכול להיות אפילו לא להוות את הדין, אבל הוא לוקח שוחד, הוא מביא חימה עזה. וגם רבי יצחק, כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות. אנחנו לא נתעכב על פירוט הברכות, בגלל שהגמרא תמנע כמה מהם, אבל בצד, אם תסתכלו בשוליים, הבאנו את הפסוקים הקשורים לדרשה הזאת, עם כל פירוט הברכות שאדם מסוגל להשיג במתן צדקה. ויאמר רבי יצחק, כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך ב-11 ברכות. הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, הכתיב, הלא פרוס וכו', ואני מיהודים תביא בית וכו', כי יתירי ארום. כל הפסוקים האלו שהגמרא מצטטת בקיצור, אנחנו כתבנו אותם בצד, הם פסוקים מישעיה פרק נחית, פסוקים זין עד י"ב, בהם אפשר לראות את כל הדברים האלו. אז בפסוקים האלו רואים בעניין פרוס לחמך לרעיב, נתינת צדקה, שש ברכות. והמפייסו בדברים, מי שיודע איך לדבר על ליבו של בן אדם, לנחם אותו, לחזק אותו, זה אפילו יותר משובח מנתינת כסף. והוא מפייסו בדברים מתברך ב-11 ברכות, שנאמר, ותפק לרעב נפשך. עכשיו, ותפק זה עניין של פיוס דברים, פיוס לפייסו במילים נכונות. ותפק לרעב נפשך ונפש ננה תשביע וזרח בחושך אורך ואפלתך כצהריים. וזה היה מפסוק י', עכשיו פסוק י' א', ונחכה השם תמיד והשביע בצחצחות נפשך וכו'. ובנו ממך חרבות עולם, מוסדי דור ודור תקומם. זה כפי שאמרנו, מי שמעיין בהסבר, בפירוש הפסוק, יראה יכול למנות 11 ברכות במי שמפייס בדברים. ויאמר רב יצחק, מהי דכתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד? אם אדם קורא את הפסוק הזה באופן מאוד שטחי ופשטני, משהו תמה יש פה. משום דרודף צדקה, בגלל שאדם כל כך מזדרז וזריז לקיום מצוות צדקה, ימצא צדקה, מה הכוונה? משמע שהוא יבוא לידי עניות. אז איך זה יכול להיות? אלא לומר לך, כל הרודף אחר צדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות ועושה בהן צדקה. אין סגולה לאושר. מי שאכפת לו וזריז לקיים נתינת צדקה, מצוות צדקה, אז הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, הנה אדם שאכפת לו מהעניים שלי, אני אדרב, אני אתן לבן אדם הזה עוד יותר כסף כדי שהוא ימשיך לעשות צדקה. אבנר ביסור אמר, הקדוש ברוך הוא ממציא לו בני אדם המהוגנים לעשות להם צדקה כדי לקבל עליהם שכר. לפי רב נחמן, רודף צדקה, מה שכתוב בפסוק, ימצא חיים צדקה, הוא ימצא צדקה, הוא ימצא אנשים שאוהים לקבל צדקה. ובכך, אם אתה מצליח לתת לאדם הראוי לקבל צדקה בדרך, בזה אתה זוכה לשכר המצווה. להפוקי מי, להפוקי למעט איזו מצב שהוא לא יקבל שכר למרות שהוא כאילו נותן צדקה, להפוקי מדדרש רבה. אז אנחנו נבין את זה כשנתקדם בגמרא. רבה מתייחס לפסוק אצל ירמיהו. עכשיו ירמיהו, עם רק קצת רקע היסטורי מהתנך, ירמיהו היה נרדף על ידי השלטונות, המלך שהיה בזמנו, הוא ירמיהו ניבא על חורבן הבית וגלות ישראל, וזה קומם את המלך של אז, ואנשי המלך ניסו אפילו לחסל אותו, זרקו אותו לבור, ובהתייחסות עליהם אנחנו נראה פסוק. תדרש רבה, מהי דכתיב, יהיו מוכשלים לפניך בעת אבך עשה בהם. אמר ימיה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון של עולם, אפילו בשעה שכופין את יצרם מבקשים לעשות צדקה לפניך, אותם אנשים שרודפים אותי, וזה לא עניין רק של רדיפה באופן אישי, נקמה אישית, אלא הם בעצם רוצים לבטל אותי כמייצג מילתך, כמייצג את הנבואה שלך. זה אותם אנשים שמבקשים, רודפים אותי, אפילו אם איכשהו בא להם איזה רוח טובה לעשות צדקה, הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהם שכר. לפי זה, אם אדם בסופו של דבר נותן כסף בצדקה, אבל לאנשים שלא ראויים לקבל את הצדקה, אז לא מקבלים עליהם שכר. אז אמרנו מקודם שיש להשוות את הדבר הזה עם הגמרא שהופיע בסוף עמוד א', שבע שורות מסוף עמוד א'. הגמרא שמה אמרה מי שלא זכה לתת, אז עניים מרודים תביא בית, והגמרא נגיד היה דעה בגמרא שאף על פי כן נחשב צדקה. זה דבר שנשאיר אותו כדבר שצריך עיון, אולי פשוט יש שתי דעות בנושא, מה התוצאה של נתינת צדקה למי שלא הגון, לא ראוי לקבלו. רבי יהושע בן לוי אמר, כל הרגיל לעשות צדקה הבינן בנים, בעלי חוכמה, בעלי עושר, בעלי אגדה. מי שרגיל לעשה צדקה, אז הוא זוכה לבנים משובחים. בעלי חוכמה, דכתיב, אנחנו מצטטים את הפסוק ממשלי, פרק חף א', פסוק חף א', בראש העמוד אנחנו עוברים לראש, לדף י' עמוד א', זה, הזכרנו את הפסוק הזה מקודם, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים, צדקה וכבוד. אז בעלי חוכמה מרומזים בפסוק הזה, ימצא חיים, זה בעלי חוכמה. איך ימצא חיים קשור לבעלי חוכמה, בנים בעלי חוכמה? רש"י בראש דף י' עמוד א' אומר, ימצא חיים, וכתיב גבי חוכמה, כי מוצא מצא חיים. אז מי שמוצא את הקדוש ברוך הוא דרך תורתו, הוא נקרא מי שמצא חיים. אז ימצא חיים זה קשור לחוכמה. בעלי עושר, בנים של אותו רגיל בצדקה, בנים שלו יהיו בעלי עושר, דכתיב, הפסוק אומר צדקה. והסברנו מקודם שזה שאדם מוצא צדקה, הכוונה הקדוש ברוך הוא ממציא לו כסף לעשות צדקה, זה עושר. ושלוש, בעלי אגדה, דכתיב וכבוד. כתיב אחה וכבוד, וכתיב אתם כבוד חכמים ינחלו. ורש"י מקשר את הדברים האלו, איך זה קשור לאגדה, בעלי אגדה. מה זה בעלי אגדה? זה אנשים שיכולים לדרוש ברבים. רש"י אומר, שורה ראשונה, בעלי אגדה מתוך שהם דרשנים ומושכים את הלב, הכל מכבדים אותן. אז זה בפסוק שכתוב הוא ימצא צדקה, חיים וכבוד, זה קשור לבעלי חוכמה. תניה, היה רבי מאיר אומר, יש לו לבעל הדין להשיבך ולא מלאך. יש בעל הדין כמו השטן או מי שמתנגיד אליך ורוצה להסיט אותך מקיום מצוות, אז יש לו מקום לאותו בעל דין להשיבך ולומר לך, אם אלוקיכם אוהב עניים, הוא מפני מה אינו מפרנסם, למה הוא משאיר אותם עניים? כנראה הוא רוצה שהם יהיו עניים. אמור לו, אז אתה תענה לו, למה הוא אינו מפרנסם? כדי שניצור אנו בהן מדינה של גיהנום, שאנחנו נפרנס אותם, ובזה אנחנו ניצולים מדינה של גיהנום. וזו שאלה שאל תונסו בזרשה את רבי עקיבא. ואנחנו נראה כאן דו שיח בין שני אנשים כותביים, אחד רשע מרושע ואחד צדיק יסוד עולם. תונס רופוס שאל את רבי עקיבא, אם אלוקיכם אוהב עניים הוא מבני אינו מפרנסם, המלא כדי שניצורנו בהם מדינה של גיהנום, על ידי זכות הצדקה זה מציל אותנו מגיהנום. המלא עד הרבה, אותו רשע אומר לו הפוך, זה שאתה נותן לאותם אנשים עניים צדקה, זו שמחייבתם לגיהנום. הם שואל לך משל מה דבר דומה, למלך בשר ודם שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורים וציווה עליו שלא להכילו ושלא להשקוטו, הלך אדם אחד והאכילו והשקו, כשרם המלך לא כועס עליו, תעברת על הציווי שלי, ואתם קועים עבדים, שנאמר כי לי בני ישראל עבדים. אמר לו רבי עקיבא, הם שאלו למשל, למה אדם דומה? למה הלך בסוף אדם שכעס על בנו? תשימו לב על ההדגשים שלנו. פה הוא, רבי עקיבא, מזכיר את בני זו כבנו, והרשע הזכיר, תיאר אותנו כעבדו. עכשיו רבי עקיבא עונה לו, הרי אנחנו נקראים בניו של מקום. אז יש המשל שמלך בסוף אדם שהוא כעס על בנו, וחבשו בבית האסורים, וציווה עליו שלא להכילו ושלא להשקוטו, והלך אדם אחד והכילו ושגאו, וכששמע המלך, לא דורון משגילו, אתם לא חושבים שהמלך הוא דווקא שמח בכך שמי שאיכפת לו מבינו, פנן קוים בנים, דכתי בנים עדיהם השם אלוקיכם. אמר לו, תונסו וזונה לו, אתם קוים בנים וקוים עבדים. בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אתם קוים בנים. ובזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום, אתם קוים עבדים. ועכשיו אין אתם עושים רצונו של מקום. רבנו גרשום הוא מסביר, ועכשיו אנחנו נקרא רבנו גרשום, ועכשיו אי אתם עושים רצונו של מקום. הרי אנחנו רק צריכים להיזכר שמדובר פה בתקופת חורבן הבית. רבי עקיבא היה דור ראשון בערך, דור ראשון, דור שני מחובן הבית, והרס בעם ישראל באותה תקופה. ואותו רשע אומר רבי עקיבא, עכשיו אי אתם עושים מצוינות של מקום לפי שאתם בגלות, ואי אתם יכולים לקיים כל התורה. המצב של גלות הוא מונע מאיתנו, מעם ישראל, לקיים את כל המצוות. שלא נדבר על מצוות שהקשורים לבית המקדש, שבזמן חורבנו אי אפשר לקיימם. כל מצוות התלויות בארץ, התרומות, מעשרות, שמיטה ועוד ועוד ועוד, בזמן הגלות אי אפשר לקיים את המצוות האלו גם כן. אז עכשיו אנחנו במצב כזה, ועקב כך אנחנו קויים עבדים. אז המשל שלי תופס. אז הקדוש ברוך הוא דווקא יכעוס אם מקיימים צדקה. אמר לא, רבי עקיבא עונה, הרי הוא אומר, הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית. אימתי עניים מרודים תביא בית? וזה תיארנו מקודם, זה מלכות רומי שבאים לקחת מאיתנו כסף בזרוע, בחוזק, בכוח. אז מתי אפשר לראות קיום של עניים מרודים תביא בית, שזה יתייחס למלכות רומי? העידנה זה עכשיו. וכמה, אבל באותו פסוק כתוב, הלא פרוס לרעב לחמך, אנחנו עדיין ובכל זאת מצווים לקיים מצוות צדקה. ובזה רבי עקיבא ענה וניצח את טורנוס רופוס בטענותיו. עד כאן השיעור להיום.